בוקר טוב. פרק זין. ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה. פרק ש... מהכותרת שלנו אני מבין. שסיימנו את החטיבה הזו של שלושת הפרקים של המציאות, ההכרחיות והמפעליות של התשובה בעולם, בכנסת ישראל, בהוויה כולה. ועכשיו נכנסים לרזולוציות קצת יותר של התשובה ההכרתית, של האדם השב בתשובה, פחות בממד האונתולוגי שלה. כמובן הכללי העולמי שלה. ויותר מבט על המצב הנפשי, רוחני של השב בתשובה. בהירורי התשובה, בציורי התשובה ומחשבת התשובה. טיבה של התשובה היא, אולי אנחנו היינו אומרים הוא, שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם בהרהור תשובה, בנקודה אחת קטנה מהורה הגדול, כבר מונח עושר רם ונישא של עולם מלא. ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק. הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. טבעה של התשובה דבר טבעי שישנו אצל השב בתשובה, אצל בעל תשובה, כתוצאה מזה שזאת תכונת התשובה, זה עניינה הטבעי. שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. אני מבין שיש פה איזושהי שלווה ותרדה ביחד. אולי אפשר להבין ש... ששלווה ותרדה זה זה לצד זה. זאת אומרת, יש, איך נקרא לזה, מחלקה אחת בנפש שהיא שם שרויה השלווה, וליד זה מחלקה אחרת שישנה תרדה. אבל אני חושב שזה לא לגמרי מדויק. למה אני חושב שזה לא לגמרי מדויק? א', כי באמת אין מחלקות בנפש. ורק אנחנו, כשאנחנו לומדים אמונה, אז אנחנו יכולים לדבר בצורה מתמטית על המצב הנפשי שיש, לדוגמה אפילו על כוחות הנפש. אתה אומר, תשמע, יש את השכל, את הדמיון ואת הרגש ואת הרצון, ובאמת בחוויה הסובייקטיבית של איך שאדם חי, אין חלוקה של זה השכל, זה הדמיון, זה הרצון, זה הכל תופעה אחת שהיא בלולה וממוזגת מכל הכוחות הללו. ואותו כנל כנראה גם ביחס למנוחה ולכובד ראש. יכול להיות שבאמת מצד השעות של ההכרה, אז יש יותר בולטות לפעמים לכובד ראש ולפעמים למנוחה. אבל המצב הוא מצב אחד, שיש פה מנוחה שהיא כובד ראש, וכובד ראש שהוא מנוחה. ו... עוד שבמקומות אחרים הרב יכתוב את זה, שהצימאון הכי גדול זו הרוויה הכי גדולה, שהמרירות הכי גדולה זו המתיקות הכי גדולה, זה. אז התשובה היא יוצרת רשמים נפשיים כאלו, עמדה נפשית, מצב נפשי של מנוחה, של שלווה, קורת רוח. למה יש שלווה ויש קורת רוח? כי אני מרוצה במצב שאני נמצא בו. אני שלם. אני שלם עם עצמי. אני שלם עם המצב שלי. מצד שני, כובד ראש, איזשהו תרדה, איזשהו חוסר נחת, חוסר יכולת לקבל את המצב כמות שהוא. שתי התופעות הללו כמכלול אחד, כחטיבה אחת, זה המצב של בעל התשובה. והנה הרב מפרט קצת יותר. היא מנחמת אותו, התשובה. גם בהירור תשובה, אני מבין שיש פה רבותה. אפילו מצב של הירור תשובה. שאני יודע על עצמי שכך וכך אני צריך לתקן, ויש פה איזשהו הרהור, איזושהי מחשבה רצונית כזו פנימית, שאני רוצה לתקן את זה. עוד לא יודע איך אני אעשה את זה, עוד לא עשיתי את זה, אבל זה נקרא הרהור תשובה, וכשהאדם הזה הוא מערער בתשובה, אז נפתח לו צוהר של חופש, של מנוחה, של טוב לי, טוב לי עם המציאות הזאת של השייכות שלי לתשובה, אפילו כשהיא רק במדרגה של הרהור. היא עוד לא יצאה מן הכוח אל הפועל, היא אפילו עוד לא עלתה למצב של תכנון איך יוצאת מן הכוח אל הפועל, אבל כרגע זה לא מה שמשנה לו, כרגע הוא מהרר בתשובה, הוא מבקש מצב של תשובה כבקשה פנימית, עדינה, שקטה, ומאוד מאוד טוב לו עם זה, היא מנחמת אותו. הוא היה שרוי באיזשהו אבל, באיזשהו צער, על מצב מסוים, הרצון הפנימי לצאת מזה, הוא מנחם. הוא מסלק את התחושת תסכול, שהקלקולים שלנו, כידוע כנראה לכולנו, מביאים איתם. בעצם זה שאתה רק רוצה לתקן את זה, ושמחר זה יהיה, היום זה היה, אני יודע, הסתר בוקר האחרון שלמדתי שלא ברצינות. ככה אתה מערר בתשובה בצהרי היום. זה כבר יוצר איזה נוחם, איזושהי שלווה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול של התשובה, כבר מונח אושר רם וניסה של עולם מלא. אני כבר שייך למצב האידיאלי, המתוקן, למרות שזו רק נקודה אחת קטנה של תשובה, בהרהור תשובה. זה צד אחד של ההרגשה, של החוויה של אדם ששב בתשובה, ועם זה, יחד עם זה, וזה ממש זה, זאת אותה נקודה, אני רוצה להגיד, בעומק העניין, בגלל השורות הבאות יש לך גם כן מנוחה. היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. כי מה התשובה בסוף? מה תודעת התשובה אצל האדם ששב בתשובה? לתקן את עצמי. להסיר מעליי את כל הקלקולים שאני עדיין מקולקל בהם. ולא להיות מרוצה מעצמי. ולא להיות שמח במצבי. אז זה משהו שהוא פרדוקסלי לשורות שלמעלה. אבל זו המקשה אחת. המצב הזה שאני יודע לזרוק את עצמי אל העתיד המתוקן, וכתוצאה מזה עכשיו יש לגבי המצב האקטואלי שלי איזושהי תביעה בלתי פוסקת של תיקון, 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 זה הכובד ראש והמנוחה שבאים כאחת מהתשובה. מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. המצילות אותו מזכיחות הדעת. אין אצלו את היהירות הזו, את התעלות של הדעת בגאווה לאיזשהו מצב של הכל טוב אצלי, הכל בסדר אצלי. חובות ההשלמה האלה הם לא מאפשרים את זה לאדם. ונותנות עליו, אתם רואים, חובות של השלמה. מה הם היו צריכות לתת עליך? אור של מרירות. אבל הם נותנות עליו אור מתוק. המנוחה מה?
זה זכיחות דעת.
זכיחות דעת, הפירוש הזה זה יהירות. כמו גאוותנות. אם אתה שואל אותי פילולוגית על הפירוש של המילה זכיחות, יכול להיות שזה כמו איזושהי תזוזה של הדעת, התעלות של הדעת. לא בטוח, אבל כמו דבר שהוא מתנועע, זח, זוחל אולי, קיצור, לא יודע, אבל יהירות. החובות של ההשלמה האלו לא מכניסות אותו לדיכאון, הן לא יוצרות אצלו תחושת התנקרות לעצמו. תמיד אמר זה משהו נוכרי לי, הוא משהו חיצוני לי, הוא משהו לא מתאים לי, אז יש מרירות. חובות ההשלמה, אלה שהם פועל יוצא של מבט ביקורתי כלפי עצמי, שלא מרוצה מהמצב האקטואלי שלי, הן דווקא יוצרות את האור המתוק, את ההערה הערבה לחך הזאת, שהיא כל כך מתאימה לי, אני כל כך שלם בה. כי אני במצב של תשובה, של רצון אמיתי, כן, טהור, אל התיקון. באמת מצד אחד אני שייך לתיקון, ולכן זה כל כך מתוק. ועכשיו יש בי את הכובד ראש הזה ואת התרדה הזאת לטפל איפה שאני נמצא מאחורה מבחינה אקטואלית ולשדרג את זה. ונותנות עליו אור מתוק, שהאור הזה נותן ערך גדול וקבוע לחייו. האדם חש משמעות לחייו. יש ערך גדול, משמעותי, אידיאלי, קבוע. החיים שלי הם לא איזה מערכת של שגעונות, של פעם כך ופעם כך ופעם כך ופעם כך. מה שאף פעם לא יעשה את האדם שמח. השמחה היא באה עם היכולת להתמיד באיזושהי קביעות שהיא נכונה. חיים קבועים. מדובקים בעירתך, כמו שאומרים בברכת החודש. שמכוח עירת השם כל החיים הם מדובקים כמקשה אחת. יש מגמה אחת קבועה לחיים. וזה המנוחה והכובד ראש כאחד. ומי שמרגיש את זה, שיש לו את המנוחה ואת הכובד ראש ואת הכובד ראש ואת המנוחה, וככל שזה יותר כובד ראש זה יותר מנוחה, וככל שזה באמת יותר מנוחה פנימית אמיתית זה יותר כובד ראש, אז מהפסקה פה שידע שהוא במצב טוב, שככה זה אמור להיות המפעל הזה של חזרה בתשובה. הלאה. הציור של התשובה, לא קראתי את הכל ביחד, כי אני חושב שזה לא נכתב כאחד. הציור של התשובה מהפך את כל ההבנות ובעלותיהם, איסוריהם הרוחניים וכיהוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם, שמרגיש באותו הנועם האלוהי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר, עם הטעם המעדן של שבירת הלב ודיחות הנפש, המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים. אז מאותו העניין, הציור של התשובה, אולי ציור של תשובה פה זה כמו ההרהור של תשובה, ואולי לא. אולי זה קצת יותר קשור למה שאני כבר מדמיין את עצמי שב בתשובה. הציור של התשובה מהפך את כל ההבנות ובעלותיהם, איסוריהם הרוחניים וכיהוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. כשאדם מצייר ציור של תשובה, כשעומדת לנגד עיניו המציאות של החזרה בתשובה, של ההיבדלות מהרע והשייכות אל הטוב, אז יש איזושהי התרחשות פסיכולוגיסטית כזו. מהפך את כל ההבנות ובעלותיהם, איסוריהם הרוחניים וכיוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. ההבנות, הם מביאים איתן בהלה, איסורי רוח, כיעור. הבהלות של ההבנות זה כתוצאה מזה שאדם שהוא חוטא, אז הוא שרוי במצב שנקרא אלמא דפירודה. הוא שוקע באיזשהו מצב שהוא מנותק ממגמה שכוללת את הכל ומקדמת את הכל אל התכלית, אל הייעוד האלוהי שבבריאת העולם. והחטא הוא אנטי מגמתי. החטא הוא לא תואם את הקו האלוהי של המציאות. וכשאני עובר על חטא אבון ופשע, לא יודע למה הרב כתב כאן דווקא אבונות, צריך עיון. אבל כרגע אני לא נכנס לרזולוציות האלה של מה ההבדל בין חטא, אבון ופשע. אבל כשאני שייך למציאות הזו של האבונות, אז אני מנתק את עצמי. מנתק את עצמי ואת השייכות שלי מהמגמה הכללית, אל המגמה הכללית. ואם במגמה הכללית אז הכל זורם בכיוון של הולך ואור, הולך וטוב, אז אני עכשיו נעשה איזשהו עלי נידף שעתיד להתייבש. זו המציאות הרוחנית הפנימית, זה לא משהו הכרתי. זו המציאות הרוחנית הזו, היא יוצרת מצב של בהלה, של חוסר נחת, חוסר יכולת עמידה, חשש, חרדה מהמציאות. כי לגביך המציאות היא באמת בליל של כוחות אנטי מגמתיים. אין פה מגמה, כי אתה לא נטעת את עצמך, לא שתלת את עצמך בבית השם. בית השם זה בכל ביתי נאמן הוא, נאמר על משה. זה המציאות כמות שהיא בכללותה, עם המגמה שיש בה. אז אתה עקרת את עצמך, אתה לא שתול בבית השם. זה יוצר חרדות, זה יוצר בהלות, זה יוצר חוסר נחת, זה יוצר מציאות של לחץ, של מתח. האדם החוטא, שוב, לא מבחינה הכרתית, מבחינה של מי שינתח אותו ניתוח רוחני בעיני רוח, הוא יזהה את חוסר הנחת הזו. ואז ייווצרו חיי לחץ, שיכולים לבוא לידי ביטוי בכל מיני תירוצים יפים. אבל אין נינוחות, אין שלווה. יש כל הזמן צורך לריגושים ובהלות מכל מיני שינויי מצבים כאלה ואחרים שנראים לך כמאיימים פה על הקיום שלך. זה הבהלה, הבהלה של האבונות. ואיסורי רוח וכיעורים יש באבונות. זה כמו אדם שמבחינה ביולוגית, גופנית, אז הוא לא ייתן את המזון הראוי לגוף. אז הגוף יש לו תביעות. ואם התביעות הללו לא נענות בהתאם, אז המערכת מתחילה לייצר לחצים. כאבים. ואיסורים של גוף לא בריא, לא מתוקן. לא יתנהל כשורה. אותו כנל גם כן לגבי הרוחניות, בנמשל. יש טבע רוחני. יש דפוס מסוים לחיים הרוחניים שלנו. לחיים הנשמתיים שלנו ולחיים הרוחניים שלנו, גם לחיים הפסיכולוגיים שלנו, שזה משהו שהוא אפילו כלל אנושי. וצריך לתת מענה לזה. אדם לא יכול לחנוק את המציאות הרוחנית שלו. הוא יכול. ליום, יומיים, אני אומר את זה בהקצנה. אבל בסוף, כמו שהגוף נותן את אותותיו, גם הרוח נותנת את אותותיה. והיא מבקשת את הדרוש לה. הדרישה הפנימית הזו של חיי רוח אותנטיים, אמיתיים, יוצרת ייסורים, מחנקים. שוב, לא להתבלבל. כל הזמן צריך להדגיש את זה. זה לא שהאדם שעובר אבונות, הוא ידע לשוב עכשיו ולהגיד, וואי, 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 איזה ייסורי רוח יש לי, מישהו פה יכול להחזיר אותי בתשובה? יכול להיות שזה בדיוק הפוך. הקצנות לצד השני, בשביל איזשהם חוויות מאוד מאוד עוצמתיות של דמיון וגסויות של תאוות, כדי להשקיט את המחנק, את הכאב הרוחני. ואז הוא יגדל עוד יותר. אבל אלו ייסורי רוח. והכיעור שבא כתוצאה ממציאות רוחנית רצוצה, שבורה, לא מתוקנת. כן?
לכאורה אפשר להגיד שאדם
חוטא
ב-100%?
מה?
לכאורה אפשר להגיד שאדם חוטא ב-100%?
אי אפשר להגיד?
כי אם הוא שייך, כי יכול, אז אפשר שזה רצון להיות באותה מגמה אלוקית, משהו שהוא פנימי, שכביכול בלתי נשלט על ידי האדם עצמו, אז...
100% אתה מתכוון לעומק, כאילו? האם הוא הצבע את כל האישיות שלו בחטא?
כן.
נכון, אתה צודק. כל מה שדיברנו עכשיו על על הבעלה, האיסורים, על הכיורים פחות, אבל הבעלה והאיסורים זה בגלל שיש איזשהו ניצוץ פנימי, שהוא איזושהי בריאות שמבקשת להופיע את עצמה ולא טוב לה. זה כמו כשגוף חולה, תחשבו על זה, ומעלה חום, אז הגוף חולה או בריא? יש פה מנגנון פנימי שמתפקד ומעלה חום כי יש פה איזושהי התמודדות. זה מה שאתה רוצה לומר, שיש איזשהו צד באישיות שלנו שהוא גחלת כזו של אש תמיד, שדולקת על המזבח הנפשי שלנו שלא נכבד, רק כריאקציה למצב המקולקל יוצרת את הכאבים ואת המצבים הללו. זה מה שנקרא, הנשמה שנתת בי, תהוריי. והנשמה וההערות שלה, שאנחנו לא חיים את החיים הנשמתיים, אבל היא שולחת את ההערות האלו שאצל הרשעים שמלאים באבונות, אז זה מופיע במצב הזה של התסכולים והיושים והעצבים והמתח והתופעות המקצינות. כי יש איזשהו גרורה נשמתית כזאת שטובעת, טובעת שינוי. שהוא, זה תת הכרתי. הציור של התשובה, רק הציור של התשובה, מהפך את כל האבונות ובעלותיהם, איסוריהם הרוחניים וכיוריהם. את כל המצב הזה. של הבהלה והחרדה הזו והלחץ הזה והנמיכות הרוחנית למושגים של עדן וקורת רוח. אדם ששב בתשובה הוא מביט על החיים המקולקלים והוא מתמלא בעדן. הוא מתמלא בקורת רוח. איך יכול להיות? מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. על ידי האבונות, הבעלות, איסורי הרוח וכיוריהם, זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. ולמעלה מכל חשבון ודעת הוא מתענג על הנוחם אשר נוחם. האדם ששב בתשובה, ועכשיו שייך אל האמת התשובתית, אל האידיאל האלוהי שמופיע פה במציאות וזורם בה בכל אורקיה, אז עכשיו הוא יודע להסתכל על הצדדים של האבונות ולהתמלא בצורה טוטלית של סלידה מהם, של שנאה מהם. אני שונא את הרע, אני שונא את המצב של חיי רוח שפלים, נמוכים, שיוצרים בהלות ואיסורים. הציור של התשובה, כשהוא מכוונן את המבט שלי אל הטוב, אז כיוונון המבט אל הטוב עכשיו מתעצם על ידי זה שאני חוזר אל המציאות, חוזר בהסתכלות על המציאות של האבונות וכל מה שבא איתם. כי עכשיו אני שונא את זה. ושנאת הרע היא הצד האחר של אהבת הטוב שמתגברת. עכשיו האדם הוא דבק בדבקות פנימית, בגבורה, איזשהו להט כזה של אהבת הטוב, הרצון להשתייך אל הטוב, ולא לזוהמה הזו של האבונות. ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על הנוחם, על עושר הנוחם, כי אפשר להתענג על עושר הנוחם בחשבון ודעת. זאת אומרת, אפשר להסביר, תראה, זה גרוע, זה טוב, זה לא נכון, לקרוא הרב קוק ו... אבל אפשר למעלה מכל חשבון ודעת, למעלה מטעם ודעת, זה פשוט החיים שלי. זה לא הסברים עכשיו. זה לא מקום להסברים למה הרע הוא רע והטוב הוא טוב. זה פשוט נטייתי הסובייקטיבית. זהו, אני שונא את הרע, אני שונא את המציאות הרוחנית השפלה, ואני דבק רק בטוב, בחסד, באידיאל, בשלמות. ביופי, רק בזה אני דבק. לא מעוניין בהסברים וגם לא צריך את ההסברים. זה מה שנקרא למעלה מטעם ודעת, מה שמדובר בחבד, פה הרב קורא לזה למעלה מחשבון ודעת. מכוח התשובה, המצב ההווייתי שלך משתייך אל הטוב, מכוח הציור של התשובה, אפילו הציור של התשובה. מצבך ההווייתי, איפה שאתה נמצא, הוא בז לרע ודבק בטוב. מתענג על עושר הנוחם, נוחם זה ההתהפכות, נכון? תמיד הנוחם וינחם השם וכו', ההתהפכות מאלף לבית. אז יש פה נוחם, מהמצב המקולקל למצב התקין, מהמצב הרע למצב הטוב, מהאיסורים לנעימות. מתענג על עושר הנוחם, שמרגיש בו אותו הנועם האלוהי המיוחד לבעלי תשובה. זה מיוחד הנועם הזה לבעלי תשובה. למי שמכיר את הרע, ועכשיו ידע לסנוע אותו. או יותר טוב, שונא אותו, בלי יודע לסנוע אותו. זה מצב עמוק של שנאת הרע. אהבת הטוב. וזה נועם אלוהים מיוחד לבעלי תשובה. הנעים ביותר. זה הנועם הנעים ביותר. זו הרגשה הכי עריבה, הכי שלמה. אם הטעם המעדן של שבירת הלב ודיחות נפש, תמיד יש פה איזשהו טיבול בשבירת לב, דיחות נפש, אין פה איזושהי זכיחות, אין פה את הניפוח של החזה, כי כל הזמן נשארת אצלי המחשבה, איך הייתי שייך אל המצב המקולקל הזה? איך הייתי שייך אל מצב הכיעור הזה, הרע הזה? והשבירה הזאת היא טובה, היא מעדנת. והיא מחוברת, המחוברת, שבירת הלב ודיחות הנפש, אני חושב, היא מחוברת עם אמונה עמוקה. יש פה אמונה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אמונת התשובה. יש לו אמונה, הכוונה ודאות פנימית כזו, של הצלה, של ישועת עולמים. אנחנו נתקן. הוא ודאי לו התיקון, אפשרות התיקון, להציל. אין מצב כזה של מרחבים כאלו שהרושם המקולקל של האבונות יישארו שם. בעל התשובה באמת יש לו אמונת תשובה טוטלית. הצלה וישועה של כל העולמים, של כל מרחבי החיים שלנו, הם כולם התעלו, כולם התעדנו והתברכו מהמצב האלוהי השלם. גם פה הפסקה הזו, הרצוי יהודה ערך אותה פה, כי זה גם המנוחה והכובד ראש. קורת רוח הזאת היא כתוצאה מהיכולת להידבק בטוב בגבורה אמיתית, ותמיד כל הזמן דיכות נפש כזאת היא, על איך הייתי שייך לשם, על הרצון לסלק את זה. טוב, נעמוד פה.